דוד ורטיים, מזרחי, וואלה.
בוקר טוב, בוקר
טוב. הוא עורך הברנג'ה והוא גם עורך הנדלן, ובבוקר זה, בוקר של נדלן קורס. תראה, היינו יכולים לדבר על...
תקשיב.
רגע, שנייה, תראה, יש לנו כמה וכמה נושאים חשובים על סדר היום. כמובן את תוכניתו המדינית של שר החוץ, שהיא בעצם...
וראש הממשלה החליפי?
וראש הממשלה החליפי, כמובן איך לא... כמעט שכחתי. אממה היא לא ממש שונה ממה שהממשלות הקודמות דיברו עליהם. שקט, תמורת שקט.
כשאומרים כלכלה, תמורת ביטחון, זה נשמע טוב.
כן, אגב, זה במקור, זה תוכנית טראמפ המקורית. אז אין לי בעיה עם זה, אני גם חושב שאת רצועת עזה צריך לנסות להגיע להסדרה. רק שלפיד, כרגלו, אומר דבר והיפוכו. הוא אומר, מצד אחד לא ננהל מסע ומסע עם חמאס, אבל עם מי תנהל את המסע ומתן? בסופו של דבר, גם אם אתה עובד דרך פרוקסי וכולי, זה מול החמאס, הניסיון לשחרר.
לא, את שמעת שהוא אומר שהוא לא ננהל מסע ומתן עם החמאס? כי אני שמעתי אותו אומר, אוקיי, זה גם דבר והיפוכו.
אני מציע לך לשמוע את כל הדברים.
שמעתי, אני מודה את חלקם, הוא אמר משהו בסגנון, אנחנו, החמאס ייתן לנו בתמורה. כשאומרים החמאס ייתן לנו בתמורה, זה אומר שמנהלים איתו מסע ומתן.
יפה. ודבר שני, עכשיו זה גם כן, זה מעיד, ואני חושב שלפחות אני הייתי עקבי בדבר הזה, ואתה יודע את זה, בכל מה שקשור לרצועת עזה. אז אמרתי, בעיה קשה, והדרך של ההתנהלות שלה היא דרך התנהלות לא נעימה, אבל עדיף מאשר, כאילו, עדיף מאשר כיבוש הרצועה וניהולה. הבעיה שאותם אנשים, כמו בנט, לפיד וכולי, שנים כבר מספרים לנו כמה זה לא נכון, וכמה צריך למוטט תחת הדעה לפעול מול החמאס. עכשיו, תקשיבו, בסוף אתם חוזרים, בעצם חוזרים על אותה מדיניות. עכשיו, יש מי שיגיד, כמו אלברט איינשטיין, הניסיון שלך לחזור ולעשות את אותה פעולה.
או כמו יולי טראפיץ, דברים שרואים משם, רואים, לא רואים
מכאן. לא, אבל מה זה משנה דברים שרואים? בסוף, אנחנו רואים שאנחנו פעם אחר פעם, אנחנו מגיעים למקום הזה שאנחנו נסים להגיע להסדרה.
בסדר, אבל בדיוק באותו אופן שנתניהו ראה את הדברים באופן דומה לקודמיו. בסוף, כולם, זה מה שאמרתי לך לפני כמה תוכניות. המדיניות הצבאית והביטחונית של ישראל, לצערי, היא נגזרת מתפיסת העולם של הצבא. אין כאן כמעט מדינאים גדולים שמוכנים לבוא ולעשות צעדים אמיצים. האחרון שהיה כזה הוא רבין. אפשר להתווכח על זה.
רבין נגרר.
אפשר להתווכח על זה.
אבל בלי שום קשר, מה זה צעדים אמיצים? איזה צעדים אמיצים אתה צריך? אגב, האחרון שעשה צעדים אמיצים קראו לו אריאל שרון, ונסוגנו מרצועת עזה, והחמאס השתלט עליה. צריך להכיר במציאות. החמאס שולט ברצועת עזה, החמאס שולט גם בחברון, והחלקים, הניצי הפתח שולטים בג'נין, בעצם לאבו מאזן קשה בכלל לתפקד שם. אז כאילו להעלות אותו, זה כמו שכיב מירה, אתה כל פעם מנסים לעלות, כאילו, לעשות לו סיאנס ולנסות להחיות את האוף המרות הזה, פעם בני גנץ, אבל נשאל אותך שאלה אחרת, לפני שנחזור לענייני נדלן.
זהו, יותר מעניין, אני חייב להגיד.
לא, בסדר, אבל אתה יודע, אנחנו תוכנית אקטואליה, מה לא נדבר על זה?
יאיר לפיד דיבר. הבית קרס אתמול, לא לפני שנה, זה אקטואליה.
בסדר, בסדר, אבל יאיר לפיד הוא ראש, אתה אמרת, ראש ממשלה חליפי.
תראה, ראיון עם ראייתו במקו, ראיון יפהפה.
מרתק, אבל אני אגיד לך, אגב, לא שמת לב דבר אחד. יאיר לפיד אכל שבוע שעבר לקרדה. תשאל איך, אף אחד בתקשורת לא דיווח על זה. למה לא דיווחו על זה? כי אתה יודע, כי עושים להם הנחה. לפני שבוע יאיר לפיד מדבר עם שגרירים זרים, אומר, נכון, עשתה ארצות הברית שעזבה, שיצאה מאיראן, מאפגניסטן, אממה, הביצוע של היציאה לא טוב. הוא אמר משהו כזה, היה יציאה לא טובה. ערב ראש השנה הוא קיים שיחה עם אנטוני בלינקן, מזכיר המדינה האמריקאי, והשורה הראשונה של לפיד מהשורה הזאת, גם באנגלית, גם בעברית, אתה יודע מה הייתה? שהוא מעריך את המאמצים יוצא הדופן של האמריקאים בפינוי. האמריקאים לא אהבו את הביקורת של לפיד על נשיא שחוטף ביקורת בארצות הברית על הדרך של הנסיגה. לא מעיד על חוכמה גדולה להגיד דבר כזה. גם אם אתה חושב את זה, יש דברים שאתה לא אומר.
כן.
אז בסדר, אבל לפיד יהיה איתו, תשמע, לפיד זה מתנה שלא מפסיקה לתת, יהיה כיף. עכשיו, בוא נחזור לחולון. אוקיי.
כן, חולון. מה אנחנו רוצים להגיד על הבית שקרס?
אתה בנדלן, אתה תגיד.
לא, אני אמרתי כזה דבר.
אתה מומחה לנדלן.
גם לתקשורת, אני מומחה לעוד הרבה דברים.
אתה ואמרה. יש לך באמת שיער לבן ותחורים. כל מומחה צריך שיער לבן ותחורים. למה? תשאל למה תחורים. תשאל למה.
זו הייתה הערך יומופובית של
למה? לא, 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 אתה רואה שאתה מפספס, אתה רואה אם היית, אתה צריך לשאול, מה הקשר לתחורים?
מה הקשר לתחורים, מה אני אומר?
לך, תחורים עושים לך פרצוף מודאג, ומומחה צריך שיהיה לו פרצוף מודאג.
אני נראה מודאג?
לא, אני אומר, לכן תפתח, לפעמים כן, שיער מחשיף, פרצוף מודאג, ואתה נהיה מומחה. אתה ראית כל כך הרבה מומחים בטלוויזיה.
יש משפט שיאיר לפיד אמר פעם, סתם, הוא לא אמר, אבל מישהו בטח אמר פעם, זה שאתה נראה מודאג, זה לא אומר שיש לך סיבות לדאוג.
אולי יש לך תחורים. טוב.
פרופסור אראל סגל לאונקולוגית 2, פרופסור אראל סגל, טוב.
תדע לך שהייתי יכול להיות רופא מעולה, אני בטוח בזה. הייתי גם רופא אמפתיה, אנשים היו אוהבים אותי.
כן, תשמע, לגבי הזה. תראה, אני מתייחס דווקא לאופן שבו התקשורת התייחסה לזה. זאת אומרת, אני ראיתי שכולם הסגרו את הדבר הזה כמו נס, נס נורא גדול. איך קרה פה ואיך
חולוניה.
בדיוק, ואיך יכול להיות, וכל הצילומים, וזה, אגב, זה מצטלם מעולה, אני חייב להגיד, כן? זה מעולה, זה נראה כאילו, זה נראה כמו פיצוץ יזום, או משהו כזה. וכאילו אין מספיק דיבור על ה... על על המדינת רוק הזאת שאנחנו מודבקים בה. ואתה באת ואמרת בעצם משהו חכם שלא חשבתי עליו לפני זה, שדווקא זה מוכיח שהייתה כאן הנדסה טובה.
כן, אני אסביר לך למה, כי הבניין התריע לפני שהוא נפל. עכשיו אני מניח שכל הסדקים האלה וכולי התחילו לפני שבת. הרבה פעמים אנחנו, תראה, יש פה סוגיה גדולה לגבי עד כמה מדינת ישראל יכולה להיות בייביסיטר שלנו. לאנשים האלה אין ביטוח, כי אין ביטוח על נזק כזה, יכול להיות ביטוח על שריפה, על רעידת אדמה, אגב, ברוב הישראלים אין את זה. אבל לאנשים, שוב, זה שהמדינה...
בסדר, אתה יורד דקויות.
אני יורד דקויות,
לא.
ורטיים, אני מדבר על דבר עמוק יותר. אני מדבר על האחריות של אדם כלפי עצמו. הנטייה הרבה פעמים שלנו היא לזרוק את האחריות על גורמי מדינה, על הרגולטור, על הרשויות, על העירייה וכו'. אממה, הם לא יעזרו לך אם דיפול עליך הבניין, נכון? רגע, שנייה. אז לכן אתה בא ואומר, קודם כל תהיו אחראים, תזמינו את הדברים. יכול להיות שבאמת מדינת ישראל צריכה לצאת ממבצע שהיא, אתה יודע, שכל
אגב, להתחדשות עירונית, לתמה 38 פינוי בינוי, זה היה בדיוק השם של המבצע.
כן, רק שזה לא עבד.
לא, רק שזה בא לשרת מטרה אחרת של הורדת יוקר מחיה ובנייה והוספת קומות.
לא, התמה 38 הייתה אמורה להיות הדרך של מדינת ישראל להתמודד עם רעידות אדמה.
סיים.
אחרי שראית את הבניין הזה בחולון קורס, אני גר בבית במודיעין בנייה חדשה. אני מודה שאם הייתי גר על עמודים במרכז הארץ, זה קצת היה מבהיל אותי. והייתי אומר, אני היום מזמין מהנדס שיבדוק את היסודות של הבניין. כי הנה, זה רק ההוכחה. זה יקרוס כמו מגדלי קרפים.
נכון,
אבל איפה אני... הבעיה הגדולה יותר? סליחה שאני זה.
כן.
הבעיה הגדולה יותר היא במקומות של השבר הסורי-אפריקאי. כך עיר כמו טבריה. אתה בטבריה לאחרונה? נכון. העיר בנויה.
היא כבר נראית עכשיו לצערי כמו אחרי רעידת אדמה.
בסדר.
אבל בוא נקרא לה עם קרמה שקרה אחרי.
יפה כמו פתח תקווה בלילה. אוקיי? בלי, אבל פתח תקווה אין את הכנרת. עכשיו, אתה לוקח את הדבר. מי רוצה לעשות תמ"א 38 בטבריה? אוקיי?
נכון.
פה המדינה חייבת להכניס...
בעצם מה אני אומר, נכון, עושים את זה, עושים שם מלא התחדשות עירונית.
איפה?
אני כל פעם רואה...
איפה, כמה?
נו, פרויקט עדן, פרויקט על הכינרת, פרויקט
זה... אבל זה וילות, זה לא תמ"א 38 לבניינים.
לא, זה פינוי-בינוי, חלק מהם.
אולי, לא מספיק. אני אומר לכם, ואני כתבתי על זה כמה פעמים בעבר, אתה נדלן, יהיה פה רעידת אדמה, אין בכלל ספק, כל 100 שנה יש פה רעידת אדמה רצינית. בניינים יקרסו.
נכון.
עכשיו אנשים ששומעים ראשי ועדי בתים וכולי, עכשיו תזמינו מהנדס לעשות בדיקה לבתים שלכם על עמודים.
אבל קודם כל אני מסכים על הכל, זה ברור גם שהם יקרסו.
תודה.
אבל אני אגיד דבר אחד, המחלוקת בינינו היא לגבי הבייביסיטינג של המדינה. תראה, אני חושב שאלף הציפייה, אם יש דברים שהם אחריות המדינה, זה בדיוק הדברים האלה. עכשיו, למה אני אומר? אם המדינה הזאת הייתה מדינה שאומרת, יאללה, אתה, כמו, סליחה על הזה, זה לא באופן גזעני, אבל כמו אצל הערבים, אוקיי? בהרבה שכונות שבונים, אוקיי, שבונים בנייה, אתה יודע, לא חוקית, או הרבה פעמים בנייה לא מותרת, או הרבה פעמים בנייה לא, שלא מבוססת על כל מיני קרונות הנדסיים, נקרא לזה, אז אתה יכול להבין. אבל כאן כשהמדינה עושה לך כל כך הרבה את המוות על כל פרגולה וכל מרפסת, ושלוש שנים לתמה וטבה, ואישור הרחבה תקיר וכל זה, ההנחה כן. שלך בתוך הדבר
אוקיי,
הזה, היא שאם אתה ארבע שנים סובל ויה דולורוזה בדרך להקמת אוקיי. הבניין שלך, לפחות אתה יכול להיות בשקט שהוא
טיעון.
טוב.
נתת טיעון. ומאחר... כל הוועדות המחוזיות האלה שדואגות לירבוע החמישי, שאי אפשר לבנות פה כביש, כי הוא
כן, יפגעו לו באביטט. כן, אז אתה יוצא מתוך הנחה שכנראה גלגלי הצדק...
הלו, ועדות מחוז, בדיוק.
אז שיש מישהו שאחראי, בסוף אתה מגלה אוקיי, שגם אכלת את הבירוקרטיה, וגם הבניין שלך לא עומד בתקן.
אבל יכול להיות, אבל עדיין, אתה יודע, זה כמו להגיד, יש מישהו אחראי, יש מישהו אחראי, אבל אתה צריך לדאוג לעצמך, נכון?
זה ברור.
אם אתה היית היום
לא כמוך, גר בבניין שהוא מתקלף
בתל אביב, אבל בדירה שלך שווה כמו שלוש דירות שלי.
זה נכון, אבל אנחנו לא מדברים כרגע על שווי, מדברים כרגע על מצב.
נו, בסדר.
והמצב של הבית שלנו, שהוא לדעתי נבנה בשנות ה-50 או ה-60, אתה יודע, הבנייה הכי מוקדמת, לא טוב בכלל.
ראיתי את העמודים.
יפה, וגם רואים את זה.
העמודים מבהילים קצת.
עזוב את העמודים.
קצת רעידת אדמה זה כמו רקדנית על
פלטפורמה. תקשיב, זה כמו ספר של אפרים קישון. כנס מאחורי התמונה הגדולה שלנו בסלון הלא גדול שלנו, אתה פותח, יש סדק ענק בגודל.
נו, תזמינו מהנדס.
לא, לא. עכשיו, מה התשובה כל הזמן של, של בעלי הנכסים ושל בעלי הבניין וזה של בעלי הדירות? בקרוב נעשה פה תמה, זה מיועד לפינוי בינוי. אממה, לא כל השכנים מסכימים, יש מזכיר שמתנגד, יש אחד שקבול בשנתיים שכירות, יש זה, ולא מצליחים להגיע להסכמה. זה ברור שהדירה, הבניין מיועד עכשיו, עד אז אתה טועה. בדיוק אתמול בן זוגי אמר לי, תקשיב, הבניין שלנו זה הבא בתור. לך תדע, לך תדע.
הבנתי אותך. טוב, בוא נאמר את זה ככה, אנחנו מסיימים את השיחה הזאת, רק נאמר ככה, אם אתה לא מצליח, מתקשה לפתוח את הדלת, צא מהבניין. טוב.